רק נעשה סדר, כיוון שה... מבנה של הדברים ממש חשוב, כי הוא שופך אור על העניין. אני רק אזכיר שאחת הטראומות הכי נפוצות אצל בנות נטועה בהבנה, סליחה, שבעצם כאילו כל הסיפור, כל הלחץ שכולם סביבי זה כאילו הבגד, הסנטימטרים וכל זה. וחשוב לזכור את הסדר של הדברים, כאילו מאיפה יצאנו ולאיפה הגענו. יצאנו מזה שבעצם צניעות, העניין שלה זה ההבנה של אדם את האלוקות שסביבו, שמעליו, שבתוכו, שהיא גוזרת צניעות עצמית בלי שום קשר למי רואה אותו. זה מה שהתחלנו איתו עם השירותים בלילה, זוכרות, נכון? ואחר כך מתוך זה הבנו שאחד הסעיפים בענייני צניעות זה גם איסור גילוי עריות, שזה בעצם הלא תעשה, זה כאילו הסרט השחור ליד. המקום הכי לא צנוע זה גילוי עריות, ובתור גילוי עריות יש שלבים שונים, קומות שונות. הדבר הראשון זה עצם המעשה עצמו, כמובן זה שיא התומעה, והדבר השני על גבי זה זה איסור נגיעה של חיבה, שהוא בעצם ממש קרוב לגילוי עריות, ואחרי זה גם שאר החושים, איסור שמיעה ואיסור ראייה וירור. כשבתוך איסור ראייה יש עכשיו בתוך נגזרת של איסור ראייה, זאת אומרת יש פה בעצם איזשהו סוג של מעגל שלישי או רביעי. גילוי עריות זה כאילו שיח חושך, על גבי זה יש כמה חושים אחד מעל השני, שמירת העיניים זה בעצם בתוך הסיפור של לא תקרב, וצניעות הלבוש היא קשורה בלא תקרב שהוא דרך ראייה. זה בעצם הסיפור, כאילו שם אנחנו בעצם נמצאים. חשוב לזכור את זה, כי אז בעצם הלבוש הוא תופס את המקום שלו הנכון, כאילו מאיפה זה הגיע, מאיפה בכלל הגיעו חזל לכל מיני דיוקים ודיוקי דיוקים, אז לשם זה בעצם שייך. מכיוון שיש חיוב איסור שלא תקרב, הדבר הזה קשור לכמה חושים, ביניהם לחוש הראייה, והבגד נועד לחסות ולמנוע מחוש הראייה להגיע למקומות שלא צריך להגיע אליהם. זה בעצם כל הסיפור, נכון? מצוין.
הלבוש ספציפית עצמו הוא רק בשביל גדר הראייה, כאילו אין לצורך
בעניין של מולכדות. נכון, אז יש, נניח בגדי כהונה אנחנו יודעים שיש להם שני תפקידים, אחד זה כבוד, אחד תפארת. כבוד זה יותר מהחוץ פנימה, אדם שלובש בגד, אז זה משפיע עליו, כאילו. אז זה מכבד אותו. נניח, כן, בגד נקרא בארמית מכבדותיי. זה כאילו יוצר לאדם איזשהו תהליך פנימי שהוא מגיע מהחוץ פנימה. נניח, אדם לובש מדים של אגד, אז הוא מרגיש שייך לחברה. אז זה בעצם, כאילו, תפקיד אחד של הבגד. ותפקיד שני של הבגד זה הפוך תפארת. זאת אומרת, בעצם זה היכולת להוציא החוץ הפערות, להוציא החוץ הענפים, ביטוי, כאילו. אז יש בבגד שני, זה כאילו תקשורת כפולה, גם החוץ משדר פנימה והפנים החוצה. אבל בהקשר שלנו לעניין צניעות הבגדים, זה קשור לאיסור לקרב לערווה דרך ראייה, כן? לכן יש חלקים בגוף שאותם צריכים לחסות, כי גם ראייה היא יוצרת קרבה. אני רק אזכיר כמובן, אם יהיה לי דף, אז אני גם אוכל לקרוא את זה בפנים. תודה רבה, יש לך כוח. רק נזכיר שיש שם, כן? מצוין. חזק וברוך. תודה. כן. אז יש בעצם, בגוף יש חלקים שהם דורשים, או אסור אפילו לראות אותם בראייה בעלמה. הכוונה, הם צריכים להיות מוסתרים, צריכים להיות מחוסים. ויש חלקים שראייה מותרת, והתבוננות אסורה. זאת אומרת, כל מצב של קרבה דרך ראייה הוא אסור. השאלה האם כאילו כבר לראות בלבד זה כבר יוצר קרבה, או שצריכים התבוננות כדי ליצור קרבה. לדוגמה, אין חיוב לחסות פנים, נניח. אבל אסור ללטוש מבטים לתוך הפרצוף, כי זה עצמו יוצר קרבה. נדמה לי שגם אם אתם פעם, לא יודע, הייתם באיזה סיטואציה מול המורה או המנהלת או מה, ונסתכלי בעיניים, זה פולשני כזה, נכון? זאת אומרת, יש חלקים בגוף שהם מותרים בראייה ואסורים בהתבוננות. יש חלקים בגוף שהם אסורים גם בראייה. יש אפילו יותר מזה, גם חלקים בגוף שאפילו צריך להסתיר את הצורה של אותו חלק. דוגמה נניח חצאית מול מכנסיים, נניח. כן. הרבה
הסתכלות בעיניים, כשמדברים על אדם זה לא יפה לא להסתכל בעיניים, זה יפה להסתכל.
כן.
אני מבינה לא לבעוט בעיניים.
כן. נכון. נכון. אז באמת אני כבר. השאלה שמותר להסתכל לכיוון ולא לעיניים. זאת אומרת, יש קיצור דרך שברוך השם בחתונה עם החתן תקלי לו בלבן בשחור של העיניים, הכל בסדר גמור. עם אדם זר אז זה אחרת. אז יש כל מיני טכניקות איך לא מעליבים אל אדם ולא מתבוננים בעיניים או סתם כי מתבוננים בכלל. יש כל מיני דרכים כאלה ואחרות. בכל אופן, אז כבר חז"ל דנים במספר, נקרא לזה, דרגות בתוך העניין הזה. ושוב, אנחנו בעצם עכשיו עסוקים בסעיף משנה, בסוגריים כאילו, בתוך שמירת העיניים, שצריכים לשמור על לא תקרב לערווה דרך ראייה. הלא תקרב הזה גוזר גם חיוב כיסוי על חלק מאותם, על אותם חלקים בגוף שאותם אסור אפילו לראות בראייה באלמה. אין חלקים שמותר להתבונן בהם. זאת אומרת, זה בכל מקרה אסור. ראייה באלמה יש חלקים שמותר. לדוגמה, אין חיוב לחסות את כף היד. לוחסן, דרך אגב, זה קצת יפתיע אתכם, את כף הרגל גם. אין חיוב לחסות אותה. זה בעצם כאילו מסוג נקרא איזה חלקים בגוף שהם לא דורשים כיסוי. יש חלקים בגוף שדורשים כיסוי, זאת אומרת שאסור גם לראות אותם כאילו בצורה תמימה, גם בלי התבוננות. ויש גם, בתוך הכיסוי הזה, אמרנו קודם, ישנם דרגות שונות. יש מקומות שצריכים כיסוי, אבל לא חשוב לראות שזה יהיה נניח כיסוי צמוד, ואז רואים את צורת החלק. ויש חלקים בגוף שהם, אפילו צורת החלק היא דורשת כיסוי, דורשת עוד עיבוי. לדוגמה, שוב, ההבדל שבין חצאית. כאילו החיוב לסמלה או חצאית. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעסוק בזמן הקרוב, בלימוד עכשיו, כשאנחנו נזכיר את ספר החינוך, שהוא בעצם אומר שכאילו בכל מקרה, אם אדם מרגיש שמשהו מסוים יוצר איזושהי דינמיקה שהיא לא נכונה, אז עבורו זה איסור. פה עוסקים משהו שהוא כאילו שווה לכל נפש, גם אדם שלא מרגיש כלום, או גם אדם שסתם, כאילו, הוא לא יודע. אז לגביו ההלכה מפרטת את מה זה לא תקרב בהקשר הזה. האם הסדר ברור לכם? המבנה ברור? הוא מאוד חשוב, כי אני חושב שאחד הדברים שהכי גורמים להרגשת כעס ועצבות, זה החוסר הבנה שמאיפה זה בא, כאילו. איפה כתוב בתורה ששוק באישה ערווה? מאיפה זה הוגרל בדיוק? אז זה הוגרל בדיוק משם. זאת אומרת, מהמקום שבו אסור לגלות ערווה, מהמקום שאומר שבגילוי ערווה יש גם קרבה לערווה שגם היא אסורה, מהמקום שקרבה לערווה היא דרך כל החושים, כולל חוש הראייה. ולכן כשיש מפגש דרך ראייה הוא סוג של קרבה לערווה. אז יש מקומות שבהם מותר לראות ואסור להסתכל, יש מקומות שבהם גם אסור לראות. מה שאסור לראות הוא דורש כיסוי, מה שאסור להסתכל לא דורש כיסוי. בסדר? הסתכלות הכוונה, התבוננות. כמו הסתכלות פסיכיאטרית, נכון? זה העמקה, זה כאילו מחקר שעושים עליו, אז זה גם כאן. אז אנחנו עכשיו מתחילים בגמרא מסכת ברכות, שהיא בעצם המקור לגדרי כיסוי, לגדרי ערווה בהקשר הזה, של מה צריכים לחסות. רק נאמר מאמר מוסגר שיש לפעמים שגיאות של ילד קטן שאנשים לא שמים לב. יש בעצם כאן שני סוגים של איסור ערווה. יש ערווה של איסור הסתכלות, בזה אנחנו עוסקים בעצם, ויש ערווה שקשורה לאמירת דבר שבקדושה למול ערווה. זה דין אחר לגמרי, לא קשור בכלל לכאן. והוא קשור גם לאיש כלפי אשתו. זאת אומרת, אסור לומר דבר שבקדושה מול ערווה. זה דין אחר. תכף נראה שגם הגמרא עצמה הבחינה בין השניים. לצערנו הרב, אני רואה יותר מדי מאמרים כתובים, וגם ספרים, ששם מבלבלים בין א' ות'. בכלל, הרי אין באמת קשר, זה דינים אחרים, זה קהל יעד שונה, זאת אומרת, זה גם, שוב, נניח, בעלך רוצה לקרוא קריאת שמע, ואת לא בצניעות על פי הלכה, אסור לו לקרוא קריאת שמע כנגדך. אבל למרות שאין איסור לראות, כאילו. יש איסור לומר דבר שהולך לברך, להתפלל, למול ערווה. אגב, האיסור הזה הוא גם לגבי בת. זאת אומרת, אסור לך לקרוא קריאת שמע כנגד ערווה. זה כאילו איסור בקריאת שמע, זה דין שקשור באיך לומר דבר שבקדושה. זה לא קשור בכלל לקרבה לערווה.
הרב, בגלל זה שם יד על העיניים?
לא חושב שזה בגלל זה. זה כאילו כוונה יותר, ריכוז יותר. אבל נניח, אם אדם נמצא בסביבה כזאת, נניח כמו לדוגמה תחת החופה, שיש רב שם, צריך לברך, ולא תמיד הקלה, והאימא של הקלה, והאימא של החתן, הן תמיד צנועות, אז או שתוקעים את העיניים בעומק הסידור, או שאני חוצמים אותם. בגלל זה, כן? בכדי שלא לומר דבר שבקדושה למול ערווה. אבל זה לא קשור בכלל להרחקה בינו לבינה. זה בין קדושה לבין ערווה. זה כאילו משהו אחר. כן. מה זה כל הזמן אומרים? מי אומר ומתי? זה כל הזמן.
כל העניין של צניעות.
אוקיי, לא, אני לומד, אני לומד דברים חדשים, זה מעניין לשמוע, חבוד.
הרב שלנו קדוש.
כן, עם קדוש, אני חותם על זה, על עם קדוש זה נכון, נכון.
לא, גם כל העניין של בן איש לאישה, זה כדי לשמור את זה שזה בקדושה.
קדושה, מצוין, הלאה.
אז זה קדוש.
כן. יש לי שאלה. כן, אם גוף קדוש, למה באמת ללכת, לא ללכת כמו האדם הראשון? אם הגוף קדוש, למה לא הולכים כמו האדם הראשון לפני החטא? כן, אז יש משהו בערווה שהוא כנראה כפול. כשהוא בא במקום הנכון, בעיתוי הנכון, בזמן הנכון, בהרכב הנכון, אז אפשר להגיע משם לדבר מאוד משמעותי, מאוד גדול. וכשהוא מגיע בצורה שהיא לא נכונה, אז הוא מגיע בצורה מאוסה. יש גם חסידים שזה קצת לא ציוני נראה, אבל הם שמים גרטל. מכירה גרטל? מה זה? מה הפשר הדבר הזה? לא אמרנו שזה קדוש? חצי קדוש. הכוונה, יש הבדלה ואחרי זה המתקן. אפילו החלקים שהם יותר תחתונים בגוף שלנו, גם הם יש בהם אפשרות להביא להופעת שכינה שלמה. זה חשוב, זה אהוב, זה לא משהו שהוא מאוס חלילה, אבל צריכים הרבה זהירות, כי זה יכול גם להגיע לידי ביטוי בצורה שהיא מאוסה. ואת אם אדם לא באמת כל זה באפשר הנכון והעדין שלו, אז זה יכול להגיע למאוס גדול.
אבל אם איש ואישה כאילו בני זוג עומדים אחד מהשני,
כן.
בסדר, זה רק בני אישה כאילו.
כן.
למה אסור להם להגיד דבר שבקדושה שהם
רשים? כנראה שיש משהו בקדושה שהוא קצת קשור לדלת אי וו סיוון, זכון, נכון, שהיה שם פרישה. למה צריכים לפרוש? הפוך, באו ביחד, יד ביד, זוגות זוגות, יבואו לראות את הר סיני, ואז התורה תהיה זוגית. זה יהיה מצוין. התשובה היא שלא נכון. וצריכים לדעת להפריד בין חלק עליון של האדם, בין חלק שהוא יותר תחתון, יותר חושי נקרא לזה, והוא דורש הפרד. זאת אומרת, כשאדם נמצא ואומר דבר שבקדושה, הוא צריך להיות באיזשהו מובן קצת לפרוש, טיפה לפרוש. ההקשר כאן הוא ששוב, שאסור לומר דבר שבקדושה למול ערווה, לא שבכלל צריכים לפרוש מהבית, אלא שאסור לומר כשהערווה גלויה. יש לזה הרבה השלכות שחלקם בטח לומדים לקראת החתונה, שיש דברים שהם ממש, הם באמת דברים קדושים וטהורים, ועדיין דורשים סוג של גבולות. יש בזה הרבה הלכות שהעניין שבהם שגם דבר שהוא יכול להגיע לקדושה או דבר שהוא טהור עדיין דורש הפרדה, דורש איזשהו גבול כאשר עוסקים בקודש. זה כן דרך אגב דבר ש מאוד קשה להבנה היום בבתי ספר לאומנות נניח, שם זה פחות בא ידי ביטוי הפרדה הזאת. כן, כנל, אותו דבר. שאסור לקרוא כשהעיניים הם מול ערווה, כשיש ברקע בעין בסדר ראייה יש ערווה. אז מה עושים? בוא נמציא לטיפה קל וחומר כשהאדם עצמו לא צנוע, אלא אם כן הוא מכוסה בשמיכה. זאת אומרת, לא צריכים דווקא בגדים כאלה, אבל צריכים שאותם חלקים שהם דורשים כיסוי יהיו אכן מכוסים, או שהאדם שוב לא יראה אותם. אז אם יש בחדר כמה ולא כולם כאילו לבושות כמו נניח בחוץ ברחוב, אז זה דורש איזשהו צידוד מסוים של המבט או סידור, ואז זה לא, זה כאילו כן, אתה רואה את הסידור. נדגיש רק שאין שום קשר בין זה לבין בינו לבינה. זאת אומרת, זה איסור זהה גם לבת מול בת וגם לאיש מול אשתו. זאת אומרת, אין קשר בין דיני צניעות שבינו לבינה, כאילו גילוי עריות, לבין איסור קריאת שמע או קריאת דבר ש בקדושה למול ערווה. זה שני דינים לגמרי שונים, ואני אומר את זה, את כל זה, כי יש איזשהו חידוש בגמרא הבאה, תכף נראה אותה. כן, לא הבנתי, היה שם טרמפיאדה עם בנות לא צנועות,
הם לבשו
בגד לא צנוע.
כן,
להביא להם סידור, ואפשר לרמוז להם ש לשים עליהם סמיכה או סתם משהו, איזשהו סדין או משהו כזה, כאילו זה לא טוב להתפעל ככה, כי זה גם לעמוד מול מלך. איך אפשר לעמוד מול מלך עם כאילו בצורה כזאת? אז אפשר לרמוז להם או לתת להם אפילו משהו, איזשהו זה. יש גם מקומות ששם חזן עושה חרכת עם חולצה ארוכה. אז יש מקומות בקריית שמונה, כי ראיתי כמה כאלה, שיש על הטבעה כאילו יש שרבולים כאלה, ואז בא חזן עם כזה גומי, כאילו גומי עם שרבול, פשוט לובש אותם ומתפלל. אז אפשר נניח לשים לך בתיק כאלה, אז כשיש מי שרוצה להתפלל אז תלמישי אותה להתפלל. כן, למדנו זה, לא? כן, נכון, שנדרש ללכת עם כאילו להראות רק את בתי ידיו, זה נקרא את כף יד. מוזר, אנחנו כפריים, אנחנו מושבניקים קצת. כן, אבל זה נכון, כתוב, זה מופיע ברמב״ם, שחולצה ארוכה כאילו. הרבה, היום בארץ זה פחות מודגש, כי זה גם ארץ חמה, וגם הרבה, גם לא כל אחד תמיד חכם, כאילו.
זה גם משנה לפי מנה במקום?
יש משהו בזה, אבל זה רק חלקית, כי יש איזשהו כאילו קטגוריה שהיא כבר בכל מקרה, כאילו, היא שייכת. אבל איך שלא יהיה, בקיצור ולעניין, יש שני דינים שונים לגמרי. יש דין קריאת שמע למול ערווה, ויש דין קרבה לערווה. שני דברים שונים, ותכף נראה למה זה חשוב להדגיש את זה מראש. אנחנו עכשיו במסכת ברכות, כן. באופן פשוט, כן. מה קרה? אפשר לחשוב. כן, אבל יצחק כיסוי רק, כשהיא נניח אומרת ברכות או תפילה. לא קשור להאם היא רואה אותו, אלא צריכים כאילו גם בלי קשר כיסוי ראש.
וצריך לצייף
שאומר קריאת שמע? לא, אבל צריכים כיסוי. מכסה פיג'מה זה טוב.
עכשיו יצא נגיד, אני לא יודעת, אני
אמצא לה, אני לא יודעת, אני צריכה
כאילו,
צריכים להיגע בסמלה? לא, לא שמלה, אבל כיסוי ראש.
לא פשוט כיסוי ראש.
לא שמלה, לא שמלה.
לא, פיג'מה.
אז שוב, אם הגוף מכוסה בסך הכל, התשובה היא כן. אם לא, אז לא. אז אי אפשר להגיד ככה שיצא.
הרב, מה עם חוצה קצרה?
אז גם בזה, שוב, תכף נראה שיש כולה בקריאת שמע למול ערווה, שהיא לא קיימת באיסור לקרב לערווה. על זה בדיוק הנקודה, כי כל הפרדק הזה היה רק כדי שנבין איזשהו עניין שנראה לי שהוא יצא מכל הקשר, נקרא טפח באישה ערווה. שכל הסיפור הזה, על פי הגמרא מפורש, הוא רק בקריאת שמע כנגד ערווה. שאז עד טפח זה לא נקרא ערווה. כי שם העניין של למול ערווה זה אובייקט שהוא ערווה. אז עד טפח זה לא אובייקט, זה משהו קטן. אבל בקרבה לערווה אין קשר לטפח, לא קשור לטפח. תכף נראה את זה בפנים ממש מפורש, רק אני יודע שלא מעט אנשים קצת מתבלבלים כאילו בהקשר הזה. מה? זהו, זהו, זה נכון מה שאת אומרת. זה נכון, וזה גם כאילו די פתטי. כי אם אנחנו קצת עכשיו על זה יותר רחב, זה לא מחזיק מים בכל מקרה, בכל קונסטלציה, זה פשוט הזוי. נכון, אני מסכים. נראה בפנים, אתם תשפטו, טוב? אז בואו נקרא עכשיו את הגמרא מסכת ברכות בדף כ"ד. שוב, זה לא המצאה שנולדה בשבות רחל, מבטיח לכם, זה קרה אצל רב אשי בגמרא. כן, אמר רבי יצחק, יותר נכון רבי יצחק, הוא זה שחידש את זה. כן, נגיע לזה, תודה השם, נגיע. כן, חבוד.
אמר רבי יצחק,
טפח
באישה
ערווה, למה היה נשאים? למה? לאיזה הקשר מדובר, אומרת הגמרא, על מה אנחנו מדברים כאן?
למה להסתכל ערווה? ואמר רבי
יצחק, למה מנה? ששת.
למה מנה? תשיקין שבחוץ ותשיקין שבפנים. תאמר לך, כל הוא מסתכל באצבע קטרה של אישה, כאילו מסתכל במקום.
התורף, מה הכוונה? אומרת הגמרא, על מה כאן מדובר? על מה דיבר רבי יצחק? כשהוא פסק שיש דין ערווה בטפח גלוי באישה. אם זה לאיסור הסתכלות, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי אסור להסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה. אז זה בכל מקרה אסור. אז זה לא טפח, זה גם פחות מטפח, זה גם משהו קטן. גם אצבע קטנה פחות מטפח, גם היא אסורה. אז זה לא יכול להיות שזה בהקשר הזה של הסתכלות. אלא מה כן? אלא נקודה. מה זאת אומרת? הגמרא בעצמה אומרת מפורש, יכול לגבי לבן, כל הסיפור של רבי יצחק שאמר טפח באישה זה ערווה, זה רק באשתו ולקריאת שמע, זה לא לעניין קרבה לערווה, לא קשור. זאת אומרת, זה לא גדר של היתר של עד טפח מותר. כל זה קשור, כן, אתם ככה בטח יודעות, בטח כן, זה אתם כאילו כיוונתם כשאתם ככה קצת התבאסתם, שאמרו לכם שאם השרוול עולה, נכון, עד טפח הזה מותר, נכון? זה היה כאילו הרעיון. או כאילו אם עד טפח נניח קצת מעל הברך, קצת טפח, עד טפח מותר. אז זהו, זה ברור שלא, שכל מה שיש כאן זה דין לעניין קריאת שמע כנגד ערווה, ששם עד טפח זה לא נקרא אובייקט של ערווה. אין כאילו נקרא, אין כאילו חפצה של ערווה. כאילו חפצה של ערווה זה טפח, זה כאילו חשוב, דבר חשוב. אבל אם זה פחות מטפח, אז זה לא נקרא חפצה של ערווה. אבל כל זה לעניין, שוב, אשתו ולקריאת שמע.
אז זה עניין של הסתכלות?
תגידי לי את מה את אומרת מכאן, ועל זה אני מדבר. זה לא פייר שאני צריך עכשיו כאילו לסנגר על כל העולם. מה את רוצה ממנו? מחיי. אז אני אומר, יש פה שני דברים. זה או פלפול באמת שהוא לא כל כך כאן במקום, או פשוט חוסר הבנה. זה נכון שזה מפורש?
כן.
מודע שזה מפורש, זה ממש אחד, זה חד וחלק. אפשר היה להניח לתמד זכות, שעכשיו אנחנו באמת, כאילו אמרנו הרי, נכון שיש איסור של הסתכלות, יש של ראייה, ויש קריאת שמע כנגד ערווה. אז הגמרא אומרת, אם זה לא הסתכלות, אז זה קריאת שמע כנגד ערווה. היא לא עוסקת בראייה, כי באמצע. אולי זה משם נובע, אבל איך שלא יהיה, גם האחרונים לומדים את זה ממש חד וחלק. כל זה עוסק בקריאת שמע כנגד ערווה. זה ממש, החפץ חיים, כן אומר את זה, ממש בצורה ברורה לחלוטין, בלי שום חוכמות. שכל דיני טפח הם קשורים שוב באשתו ולקריאת שמה. יש כן היתר אחד שכן כתוב לגבי שיער באישה ערבה, שיש דעה מקלה רף איינשטיין שאומר שאם זה עד טפח גלוי בשיער באישה ערבה שרק אחרי החתונה, אז בזה הוא באמת הקל. אולי משם לקרוא איזה בכללי, בכללי שבשיער באישה ערבה עד טפח כאילו אפשר להקל, אולי משם גזרו גזרה שווה היקש כזה, אבל זה מאוד מאוד דחוק, כי הוא אומר שכל זה רק לגבי שיער באישה ערבה ולא לגבי גם הוא, אנחנו יודעים שנגיע לשם, זה ממש דעה שהיא דעה כאילו יחידנית, זאת אומרת דעה אחת בתוך מרחב שלם של דעות. בכל מקרה על פי פשט הגמרא, זאת אומרת העניין של היתר עד טפח הוא קשור לאשתו ולקריאת שמה ולא קשור לעניין הסתכלות. כן, אז אמרנו שאם האדם בעצמו אין לו כיסוי ראש, אז זה כי בעיה אחרת. אבל לומר דבר שבקדושה כנגד ערווה זה אסור. מה זה כנגד ערווה? ערווה צריך להיות חפצה. החפצה הוא יכול לפחות טפח. זה קצת נניח דומה לדיני טומאה, שצריכים להיות איזה גודל מסוים של מת, נניח עצם מהמת, שהוא מתאמה. זה או גריס או עצם שלמה, כאילו בריאה שלמה. אבל זה לא משהו שהוא כאילו כלשהו מתה, אבק נניח, אבק של עצם. או נניח הרבה ככה שואלות בהקשר אחר, ידוע שנניח ציפורניים הן דורשות נכון השלכה בשירותים או קבורה או זה, אבל אם מישהי היא רק שאיפה, יצא אבק, גם זה דורש קבורה. אז יש איזשהו גבול שאומרת, אין בזה באמת, כן, זה כן ודאי נמצא כאן בהקשר הכימי, אבל הלכתית זה לא קיים כאילו, כי זה אבק. אז יש דין של עד טפח, זה לא, כאילו אין פה ממשות של ערווה. זה כן, זה הרעיון. עכשיו אנחנו בעצם עוברים. נגיע גם לשם, אנחנו נגיע. האיסור פה כרגע במעל טפח הוא אפילו לאדם נשוי עם אשתו הנשואה לו ולקריאת שמה. לא, תלוי. זאת אומרת, לומר קריאת שמע כנגד ערווה זה כשהיא מולי, שהיא לא עליי. יש גם חיוב כיסוי בתפילה, או נניח קריאת שמע, שהוא קצת פחות חד, פחות ממוסגר. אלא ש, זאת אומרת, צריכים שהאדם יהיה מכובד, יהיה כאילו מכוסה, ולא ערום.
הרב, למה אתה רק קריאת שמע ולא שקריאת
שמע? דוגמה. או נניח פסוק, לא, כן, לומר נניח פסוק אחר.
הוא
אומר, כאילו, ההלכה שיצאת מכאן,
זה שאם בן אדם
אומר, כבר חודש,
הוא לא יכול להגיד את זה מול
ערווה,
אבל הוא כן יכול להגיד את זה,
הוא אומר, זה בדיוק כך, בול, בדיוק זה, נכון. אם זה פחות מטפח, עד טפח לא כולל, אז הוא יכול לומר קריאת שמע כנגדה, כנגד זה, כנגדה. בסדר?
אפשר להתפלל אם רוצה שהיא קצת מעלה.
בדיוק, זאת אומרת, אם את רואה מולך מישהי עם חולצה שהיא קצת מעל המרפק, מותר להתפלל כנגדה. אז קל וחומר שמותר. ברור שמותר. זאת אומרת, כל זה עוסק כשאני אומר משהו ויש מולי ערווה, למול ערווה. אז עד טפח זה מותר. אפילו איש ואשתו. או אני אכפת וחברה שלה. למישהי שהיא מותרת לאדם לראות. אבל בזמן קדושה אי אפשר לראות את זה. נסתכל בזה. יופי. עד לכאן זה לא קשור לעניין שלנו בכלל. זה קשור שוב להלכות קריאת שמע. משהו אחר. עכשיו עוסקים במה זה ערווה על עניין כיסוי. כן. אמר רב חיסדא.
כל באישה ערבה, שנאמר כי כל החרב הוא מריך לבית. אמר רב שם, שער שער באישה ערבה, שנאמר שער איך ידע.
נקודה. אז הלאה פה, כן, הגמרא בעצם הביאה שלושה קריטריונים. יש שוק באישה ערבה, יש קול באישה ערבה ושער באישה ערבה. האם יש הבדל בין שלושת הדברים הללו? זיהיתם הבדל? יש הבדל, א', יש הבדל כמובן, מהו ההבדל? לא, זה פרט, אבל בלימוד שלהם, האם במקור שבו לומדים זה שונה בין שוק לבין קול ושיער? זה כבר רמז. שהשוק הוא נקרא חרפה, נכון? הערבה שם זה חרפה. ושיער וקול זה שיר השירים, זה דברים טובים, זה כאילו, כהדוד אומר, אומר כאילו שבח לרעיה, שהוא משבח אותה על הקול הערב שלה, על המראה שלה, על השיער. זה לא משהו שהוא כאילו גנאי, שהוא חרפה. זאת אומרת, יש בדיני ערבה כנראה, ישנם שתי סיבות כאילו, למה דבר ידרוש כיסוי. או דורש כיסוי בגלל שהוא חרפה, כמו שוק, שהוא דורש כיסוי כי זה חרפה. כאשר נניח מגלים את השוק לעבור נערות, אז זה חרפה לאדם. ויש דברים שהם דורשים כיסוי, מכיוון שזה משהו שקשור לסיפור האהבה שבין איש לאשתו. זה אחרת, זה שונה. זה כאילו משהו שהוא מחבר, שהוא אישי יותר, ולכן הוא דורש כיסוי. אבל זה אחרת מאשר שוק, שהוא חרפה. איך לא כתוב שהשיער זה חרפה? או שהכל זה חרפה? השוק זה חרפה. אז מה ההבדל? אני ככה אומר את זה בעדינות נדרשת. אני חושב שרוב האנשים, גם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות בכלל, רחוקים מזה לגמרי, או גוי נניח, גם אצלם יש מקומות באדם שהם מתביישים בהם בעיקרון. נניח, לא, אני לא חושב שיש חדרי שירותים עם קירות זכוכית. למה? כי זה משהו, זה כאילו פעולה שהיא פעולה מאוסה. היא פעולה שפסולת. אז הפסולת הוא דבר מאוס. היא דבר מאוס. ולכן רוב העולם, רוב האנשים שמתורבתים, אז הם לא עושים קירות זכוכית בשירותים. אלא זה משהו שהוא דורש צניעות, הוא דורש הצנעה. שוב, בלי שום קשר עכשיו אם זה דתי או לא, כן, אלא זה חלק באדם שהוא קיים. כולם יודעים שהוא קיים. בכל בית ישנם כמה חדרי שירותים בדרך כלל. אבל זה לא דבר שאנחנו כאילו הופכים אותו למרכז העניין, נכון? זה לא דבר שהוא כאילו מתגאים בו. אלא זה משהו שאנחנו אפילו אומרים, כאילו כל מיני שמות, כינויים לזה, שזה מקום שבו, כאילו אני לא אפילו אומר מה קורה שם באמת. נניח שירותים, זה כאילו שם כזה שהוא מין ערפול כזה. יש שם שירות, לא יודע איזה שירות יש שם. כן. אז יש חלקים בהתנהלות של האדם שזה לא קשור לצניעות. זה קשור לחלק היותר נקרא לזה נמוך שבאדם. הפסולת היא קשורה בחלק הנמוך שבאדם. מקובל לכם ההבחנה הזאת? יפה. עכשיו שוק זה כנראה חלק בגוף שקשור, שהוא נמצא בקרבה של אזורים כאלה שהם יותר צנועים, וזה חרפה לגלות אותם.
אבל הרב, אנחנו לא צנועים כי זה דבר נמוך. דווקא בגלל שזה
גבוה. אז אמרתי, אני יודע ששנים שאמרו לכם זה מצוין וצריכים אף על פי כן להצניע כיוון שזה טהור וכל זה והתפוח המקולף והלא מקולף. מכיר.
לא, זה לא נכון.
תלוי. אז בשוק לדוגמה זה לא ככה. הכוונה, יש, אני חושב שיש אפילו היום הרבה נשים חילוניות שכאילו הן לא הולכות בצורה מאוד פרובוקטיבית. כי זה סתם לא מכבד, אני לא יודע מה, אנשים שיש תפקיד ציבורי, שופטת, עורכת דין, משהו כזה, היא לא תלך עכשיו עם משהו מאוד כאילו פרובוקטיבי. למה? כי זה לא מעלתה, כאילו. זה משהו נמוך. אז שוק באישה ערווה, כששוק מתגלה, זה חרפה. זה חרפה לאדם.
אז עכשיו על צניות ככה?
אז יש ויש, תכף נראה, שנייה. אז בשוק באישה ערווה זה ככה. זאת אומרת, הפסוק שאותו אנחנו מביאים כדי להבין כאילו איך זה נולד, זה פסוק שקשור לסוג של הסתרה. זה לא נעים כשאישה עוברת נערות והשוק היא גלויה, זה חרפה לאישה, ולכן זה דורש הסתרה. יש גם אחרים, נניח לדוגמה, נניח קול כאן ושיער, שאף אחד לא דיבר פה על שום חרפה, להפך, זה מצוין. כן, קולך ערב, מערך נווה, זה בסדר גמור, וזה דורש כיסוי. רק אמרתי שבתוך הדברים כאן בגמרא יש שני, נקרא לזה סגנונות. יש סגנון שאולך אזור מסוים או תחום מסוים של הצנעה, וכיוון שזה חרפה לגלות אותו, זה בושה לגלות אותו, זה משהו נמוך באדם, זה בושה לגלות אותו. כמו שוב להבדיל שירותים גלויים, שזה נראה לי כל אחד, כל אדם נורמלי מתבייש בזה, ויש גם כאילו חובת כיסוי אחרת שהיא קשורה לעובדה שיש משהו שהוא מאוד כאילו הוא נווה, הוא יפה, הוא ערב, והוא דורש שזה יהיה כאילו משהו שהוא יותר אינטימי, הוא בין אישה לבין בעלה. כן, לא בהכרח, לא בהכרח יותר חמור, אבל זה כאילו אחרת. זאת אומרת, יש שוב כיסוי ערווה שהוא קשור למבייש לגלות, ויש כיסוי ערווה שקשור אני לא, זה כאילו יותר מדי אישי, זה מאוד עמוק, זה מאוד כאילו מבטא אותי, ולכן לא, זה לא צריך להיות גלוי לכל.
כן?
כאן, עד כאן. חכי, אנחנו נגיע, אנחנו עוד נחגוג על זה, אל תדאגי. הגמרא לא עוסקת בזה בכלל, אומרת רק שוק. לך תדע, כאילו. נכון? זה לא שם, נגיע ונראה. אל תדאגי. כן. שוואיה, לאט לאט, אני יודע שאתה... באות דרוכות, אני מבין, הכל בסדר. רק נאמר שוב, שפה עכשיו אנחנו רק נפתחנו לשני סינונים, כאילו. סינון אחד, ישנו הבדל דרמטי בין קריאת שמע כנגד ערווה, שזה לא קשור בכלל לצניעות, אלא להלכות קריאת שמע. ויש הלכות הצנעה, כאילו כיסוי, כן? שאז יש כאילו גדר אחר. יש דברים שיהיו נכון מותרים בקריאת שמע כנגדם, ויהיו אסורים בגילוי של אדם זר. כמו ידוע, עד טפח. וגם, רק שנייה אחת, ובתוך, כאילו חובת הכיסוי, אמרנו רק שישנה בעצם שני פרמטרים. פרמטר אחד זה חרפה לגלות, כאילו יש אזורים בגוף שחרפה לגלותה ושהם צריכות מוצנעים, כי זה ביטוי לחלק נמוך יותר באדם, עם כל העניין שכולנו קדושים והכל. ויש גם דבר נוסף שחלקים שהם מאוד עוצמתיים, כאילו, ואז זה אישי מאוד, וזה צריך להיות בין אישה לבין בעלה ולא כלפי חוץ. כן, נכון, נכון, אבל הגמרא לא בדיוק הביאה אותם, נכון? זאת אומרת, אם באמת הפחיזה היה כאילו מחפש מקום שבו כתוב שוק בשיר השירים, היה מוצא, לא בעיה. אבל הוא לא חיפש, כי הוא חשב לפחות ששוק זה אחרת, אז הוא חיפש פסוק שבו שוק זה חרפה. זאת אומרת, הוא לא רק חיפש קונקורדנציה, איפה כתוב שוק בוא נראה, יאללה, הבנתי מזה. אלא הוא כבר מראש הגיע עם אג'נדה, והוא ניסה לתפור את האג'נדה לאיזשהו פסוק. אז הוא בחר פסוק כזה שהוא מייצג את האג'נדה שהוא חשב עליה. בסדר? מוזר יכול להיות. זה בא כדי לומר שלא שיר השירים הוא פוסק לנו הלכות, אלא הרב מראש חשב, ידע וקיבל מסורת שכל באישה ערווה, והוא הביא פסוק כדי להמחיש לי מה פשר הדבר, כאילו מה הטעם של הדבר. זה לא שהעניין, זאת אומרת, נבע משיר השירים, אלא זה נבע בעצם מהר סיני. הפסוק בשיר השירים הוא בא לומר לי, כאילו להעמיק בזה יותר ולהבין זה יותר. זה נקרא ב... חז"ל, אסמכת באלמה, הכוונה שזה לא מקור שאני דורש ממנו את האיסור, אלא זה הסתמכות. זאת אומרת, אני יודע מראש את האיסור, ואותו פסוק הוא בא כדי להסביר לי אותו יותר, להעמיק אותו יותר אצלי. זאת אומרת, הוא לא סיבת האיסור, אלא הוא רק איזשהו ביטוי לאיסור הזה. בסדר? אוקיי, עלי כאן צלחנו, ברוך השם בשלום. זה אמין, נכון? זאת אומרת, אין פה שום משחק תרגילים שזרזיתי לידי ממש, זה ממש, זה פשט הכי פשוט שאפשר בגמרא. אחר כך יש, טוב, יש פה את המאירי שהוא קצת ארוך, שקשור בדת משה ודת יהודית, בטח אתם הבחנתם על זה, נכון, בתושב"ע? זוכרות מה זה דת משה ודת יהודית? דת משה זה איסור תורה, דת יהודי זה אותם כמנהגי צניעות שהוסיפו עליהם. שבכל מקרה, כי בין כך ובין כך, אישה שעברה ומצאת בלא כתובה, הכוונה זה כאילו כנס לאישה, שאם אישה הייתה בלתי צנועה או בזה או בזה, אז היא יוצאת בלי כתובה. ושם יש כל מיני כאילו גדרים, שמה בדיוק ההבדל שבין דת משה, שזה כאילו נקרא איזה האיסור ההיסטורי או האיסור השורשי נקרא איזה, לבין דת יהודית שזה יותר קבלה של משך הדורות כזה. הוסיפו עוד עוד מנהג צניעות. זהו, זה לא בדיוק דרבנן, כי גם דת משה יש דברים שהם דרבנן, כי אין פסוק בתורה שאומר אסור שוק. זה פסוק בנביאים, ספר ישעיה. בכל מקרה הרבה מאוד איסורים כאלה הם רק איסור דרבנן. איסור נגיעה שהוא ממש הוא קרוב או הוא הכי 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 כן קרוב לגילוי ערווה, יש מחלוקת. אבל נניח ראייה, זה בצורה פשוטה, זה ודאי דרבנן. זאת אומרת, אם אישה עברה על זה, אז זה עד מכת מרדות, זה לא כמלכות. איסור לאו.
אולי איך הגיוני שדברים כאלה קריטיים, התורה לא
קריטיים? איך הלכות שבת היא לא כתבה? הרים שהם לא כתוב?
כתוב בהלכות משכן.
כן, היא לא כתבה שזה אסור בשבת, זה קריטי, זה חיוב סקילה. ממש קריטי, מתים על זה. וזה נלמד באיזה למדנות כזה. כן, כמו המשכן. בוא נעשה עכשיו את ההלכות למתת, עושים איזה גימטריה בגמרא. זה נשמע הזוי. כן. זה דרכה של תורה, שיש דברים שהם מאוד מקוצרים, והם הרים שהם תלויים בסערה. הם תלויים במשהו דק מאוד. יש דברים שבהם התורה הרחיבה מאוד. כמו השבת קורבנות הנסים, אתה חייתם, נכון? משהו ארוך מאוד, 12 פעמים, אחרי סיכומים גם, כאילו שאני לא יודע חשבון, אז עוד פעם, עוד כמה פסוקים, נגיד כמה זה בסך הכל. נו, דרכה של תורה. מה אני יכול לעשות? אבל זה האמת. האמת היא שיש דברים בתורה שהם כתובים בצורה מאוד מורחבת, לטעם חשוב, ויש דברים בתורה שהם כתובים בכוונה בצורה שהיא מצומצמת מאוד. כי התורה רצתה שאני אשמע לחכמים. בכוונה השאיר המקום להתגדר בו. כן. אני אבל רוצה, ברשותכם, לעבור למקום מספר 4, טוב? בזוהר הקדוש. שם יש יותר הרחבה. בפרשת נשוא זה ממש שבת האחרונה. שם יש חמש ערבות. יש גם גרסה שזה תיקונים. זאת אומרת, ערבה, הכוונה תיקון. זה מעניין הגרסה הזאת. אז בוא נראה, כן, למטה בצד ימין, מהזוהר הקדוש, בכבוד, בתנה. מקור 4, בצד ימין למטה. הכוונה שאותם חמישה דינים הם התפשטו ברמח איברים, בכל האיברים של האדם. כי עכשיו מגיע בעצם הפירוט של הדבר הזה. והחיתנה?
והחיתנה כל באישה ערבה, שיער באישה ערבה, שוק באישה ערבה, יד
באישה ערבה, רגל באישה ערבה. יף על גב דיטרין אילים, לא שנייה חברנה, דיטרין אילים, יתיר מעברה. אינון. הכוונה שאף על פי שאותם אחרונים הם לא שנויים בגמרא, אז הזוהר הקדוש אומר, אף על פי כן, זה ערווה יתרה. זה כאילו עוד ערוות. אז יש, שוב, שוק, יד, רגל, שיער וקול. נכון?
מה
זה
באמת שוק ורגל?
יפה.
כאילו זה ערוות
קומיה. רגע, מה זה אומר? מה זה אומר קודם כל? מה זה אומר? יש שלושה דברים שהם קשורים בעצם לערווה שבגמרא. שוק, קול ושיער.
אבל לומדים מזוהר הלכות?
לא, ותכף נראה, אבל למה אנחנו כן הבאנו את זה. אז זה אחד, זאת אומרת, יש כאילו ספדינים שהם בעצם, נקרא זה בניגלה. קול, שיער ושוק. והזוהר מוסיף עוד שניים. גם יד ורגל. נעשה עכשיו, רק שייך close up, בסדר? אם אסור גם שוק וגם רגל, מה זה אומר לגבי שיש הבדל בין הדבר ראשון? ושכנראה שאיך שלא נראה את זה, הם שניהם אסורים, נכון? נכון? כאילו, זאת אומרת, אפשר להגיד שזה עד הברך, כי זה כאילו, אחד השוק אחד הרגל, נכון? עצם אחת היא השוק, עצם אחת היא הרגל. אז איך שלא נראה את זה, זה יהיה כאילו חייב כיסוי. ויד זה באמת לא כתוב בשס, ושיער קול ושוק זה כתוב.
יד זה קול?
לא, התשובה היא שלא, כמובן שלא. עכשיו אנחנו נראה ברשותכם, זה לא כתוב בדף שלכם, אבל ננסה, נכון, לא כתוב, כן, ננסה לראות איתכם ביחד. יש פה קהל, נכון? תערות א', זה הולך להיות מעניין. השאלה היא שוב, השאלה היא אם אנחנו לא הולכים לפי הזוהר הזאת, אם זה באמת לפי הזוהר, אין שאלה, כל הרגל היא אסורה, לא רשת כיסוי. אבל אם אנחנו נכון לא לפי הזוהר הקדוש, רק לפי הפשט, אז שוק וישאר, איפה זה השוק? זה בעצם אחת השאלות שנכון שמטריעות. התשובה היא שלא. כתוב שוק ורגל, לא כתוב כפות רגל. בכל אופן, יש משנה, יש מסכת שלמה שעוסקת בטומאה וטהרה, מסכת אוהלות. מסכת אוהלות עוסקת בטומאת אוהל, שבאופן פשוט יש שני סוגים של טומאת אוהל. טומאת אוהל אחת זה כאשר אדם מת, נמצא או נחמה אהיל על משהו. נח אדם עבר מתחת למת. נח מת נח תלוי על עץ ואדם עבר תחתיו. אז המת אהיל עליו, אז הוא תמה. אפשרות שנייה, שהאדם אהיל על המת. המת נמצא למטה והאדם עבר מעליו, אהיל עליו. אז הוא גם כן תמה. אפשרות שלישית, כשאדם נמצא בתוך מקום שהוא מעיל גם עליו וגם על המת. לדוגמה, עבר בתוך אוהל, שבתוך האוהל הזה יש גם מת, אז הוא לא עבר מעל המת, אבל האוהל מעיל גם עליו וגם על המת. אז כל מה שבאוהל הוא גם תמה. אז תומת תועלים בעצם זה או שהאדם מעיל על המת, או שהמת העיל עליו, או שיש משהו משותף שמעיל גם על זה וגם על זה ביחד. עכשיו, כל זה רק בגודל מת מסוים. זאת אומרת, זה לא לגבי כל אבקה של מת. נניח אדם מת, יש ממנו חצי ציפורן, היא לא מתמת עדיין, אז זה או כזית מן המת או עצם שלמה, או עצם או כזית מן המת, הוא בעצם מתמת טומאת אוהל. אם שוב, אם יש משהו שהוא פחות מכזית מן המת והוא לא עצם שלמה, הוא לא מתמת. זה קצת נשמע באמת כאילו קצת קשה לזה, אבל קיצור, זה
איך אנשים ידעו כאילו אם היה כזית מת?
או שבודקים, או שיש אומדנה, נניח דם, אז רביעי דם זה כאילו,
לא, אבל אם הוא לא ראה, לא יודעת מה, הגיוני כאילו שהיה באדמה קצת,
נכון, אז זה חשש תומה, זה כאילו ספק. אז לא סופים תרומה על זה, אבל גם לא אוכלים את התרומה, אלא כאילו,
לא, איזשהו, לעבור המקדש
שלו. אז תלוי. זאת אומרת, אם האדם צריך לעבור באיזשהו מקום שהוא ספק טומאה, אז או שהוא באמת בודק אחד אחד שלב שלב, נופח זה נקרא, או שהוא חשש טמא. וחבישון, ככה שהוא יצא מהמערה, אז הוא בעצם, זאת אומרת, תיאר שביל עבור כהנים באזור שהוא היה אזור כאילו מסופק. היה איזה אזור שהוא ספק, כן, בית קברות, אז הוא בעצם יצר שביל שהוא כאילו בטוח טרור, כן, כדי שהייתי להם פחות ספק. אז נאמר שוב, אם אדם נגע או שאהיל או שאהיל עליו או על האוהל, או כזית מת או עצם אחת מן המת, איבר שלם, אז הוא תמה. ואז באה המשנה במסכת אוהלות, פרק א', משנה ח', ודנה במה זה איבר שלם, איך נגדיר איבר שלם, כמו שעושה ככה סריקה מאוד מאוד רחבה. כתוב ככה, 248 איברים באדם, 30 בפיסת הרגל. יש 30 איברים בכף הרגל, כי כל עצם וכל כאילו גיד הוא עצם, וגם המפרק יש שם בעצם 30, 6 בכל אצבע. יש את העצם, את החיבור, עוד עצם, עוד חיבור, קיצור ככה 6, וזה 5 אצבעות, אז זה יחד 30. 10 בקרסול, 2 בשוק, 5 בארכובה, 1 בירך, 3 כן, קטליץ, צלעות וכו'. האם הבנתם מה כתוב כאן?
לא.
בואו נעשה ציור, אכפת לכם? פינוקיו. ציור כזה. גם אלוהים טובים, ברוך השם. שאלה הבדיחות שלכם.
לא, זה
לא... אה, זה לא הבדיחה?
לא, זה רק
התשובה. יפה, יפה. אז יש איש, זה האיש. ככה זה נראה, פחות או יותר. היית אומר אותם, זה האיש שלנו. האיש הזה, אנחנו עכשיו דנים באיך יש רמח איברים. אז בכף רגל יש פה 30 איברים בכף רגל, נכון? אחרי זה 10 בקרסול. איפה זה, איפה זה הקרסול? זה הקרסול, נכון? זה. אחרי זה 2 בשוק, 5 בערכובה, 1 בירך. איפה זה השוק? כמובן זה למטה, נכון? כי הולכים מלמטה למעלה. יש כף הרגל, פיסת הרגל, קרסול, שוק, ערכובה, ירך. אז איפה השוק?
בין הברך ל...
ברור שזה השוק, נכון? זה קרסול, זה שוק, זה ערכובה, זה ירך. מה זה אומר לגבינו? אז אם נלך, אם אנחנו באמת הולכים לפי הדבר הזה, אנחנו הולכים לפי ההבנה של הפשט מה זה שוק, כאילו שוק באופן פשוט זה החלק שהוא תחת הברך עד פיסת הרגל. גם כשאת אוכלת שוק, נראה של אוף, של כתרנגול, את אוכלת מה, איך, כאילו איפה, איפה זה השוק שלו? כמובן החלק שהוא תחת הברך. את ירך זה העליון יותר. מה זה נך דקה שעיקר אותם שוק על ירך? מה זה אומר? מה הפשר הביטוי הזה שעיקר אותם שוק על ירך? שבמקום שיהיה כאילו איש עומד זה ירך על שוק, נכון? ככה עשה להם, עשה אותם שוק על ירך, מבינה? סיבב אותם לגמרי. אז שוק באופן פשוט, שוב, בעברית פשוטה, בלי כל מיני פלפולים, שוק זה החלק שהוא תחת הברך עד פיסת הרגל.
אז איפה הקרסול נכנס?
הקרסול זה העקב. העקב זה הקרסול. אז באופן פשוט, 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 הרבה יותר חלק להסביר ששוק בישה הרבה זה החלק שהוא תחת הברך עד העקב. החלק העליון יותר הוא פשוט. כמו שנניח, לא, אין פה נניח אזכור ש... לא יודע, גב או בטן באישה ערווה, זה ברור כאילו, כן? אז השוק זה כאילו הגבול. אז הגמרא עוסקת בגבולות. אפילו השוק הוא ערווה. קל וחומר, אזורים שהם יותר פנימיים, כמו ירך, שהם ודאי ערווה. מובן, נכון? אוקיי, אז מה שבעצם אמרנו עד לכאן, זה שבהלכות שוב, בהלכות שמירת העיניים, יש גם... יש חלקים בגוף שצריכים כיסוי של עצמם, שגם ראייה באלמה היא אסורה בהם כי הם ערווה. יש גדרי ערווה לעניין קריאת שמה שלא קשור לנו בכלל, יש גדרי ערווה שקשורים בכיסוי בפני אדם זר, איש זר, וזה סניף של שמירת העיניים שהיא סניף של גילוי עריות. ובדבר הזה יש בגמרא שלושה גדרים, שוק, קול ושיער, והזוהר הקדוש מביא עוד שניים, יד ורגל. אז לפי הזוהר הקדוש זה פשוט שאיך שלא יהיה כל הרגל צריך להיות מכוסה. לפי הפשט של ההלכה, שוק אנחנו באמת לא יודעים מהו. רק אמרתי שבמשנה במסכת תועלות, בפרק א', מאוד מתלבש כאילו, בצורה כאילו, פשוטה, ששוק זה החלק התחתון שברגל. לא החלק העליון שברגל, אלא החלק התחתון שברגל, וגם היום, כמה שאנחנו באמת רגילים לומר שוק, זה החלק שהוא תחת הברך, ולא החלק שהוא מעל הברך. אני אומר את זה כי יש בדבר הזה מחלוקת הפוסקים. האם שוק באישה ערווה זה מעל הברך, וכן פוסקים חלק מהאשכנזים, או שוק באישה ערווה זה החלק שתחת הברך, לכן פוסקים הרבה פוסקים ספרדים. זה לא כל כך עניין של מנהג, שכך נוהגים הספרדים או לא הספרדים, אלא זה עניין של פסיקה של מה זה שוק. זה כאילו מחלוקת שהיא לא קשורה דווקא למנהג, היא קשורה לפרשנות. כן, לכן זה לא שכל הספרדיות צריכות ככה, כל הספרדיות צריכות אחרת, אלא שיש מחלוקת הפוסקים האם שוק זה החלק הנמוך ברגל או החלק העליון של הרגל. כי כתוב שוק, אנחנו לא יודעים, אבל מה זה השוק? נכון. אז לפי זה מאוד פשוט. אבל עדיין שאנחנו אומרים, אוקיי, אז יש שוק לעניין תומה וטהרה, יש שוק לעניין ערווה, משהו אחר. אפשר עדיין לומר שהשוק שבה נאמר שוק בישה ערווה זה שוק אחרת. למרות ששוב, שנניח גלי, זאת אומרת שוקח עברי נערות, זה, שוב, זה הרבה יותר חלק לגבי החלק התחתון שברגל, שהוא הרבה יותר פשוט כאילו. יש פוסקים ברוך השם, רבנים. נגיע להם ברוך השם. אנחנו ממש עכשיו רק בהתחלה, אנחנו רק גיששנו בהתחלה.
הרב, מה שכתוב בדברה זה איסור לא רק להגיד דבר שבו קשה מולו, זה
בכללי. מה שכתוב בגמרא, זה מה עוד פעם זה?
זה לא רק שאסור להגיד את קריאת שמע מולו, זה בכללי
אסור. בדיוק, רב חסדא אומר, שוק בישה ערווה כוונה לעניין כיסוי, את צודקת, בדיוק ככה.
אז לא הבנתי איפה המחלוקת, שוק זה שוק.
מה זה שוק? זו השאלה. השוק שהיא שוק, מה היא?
שאלה,
אז זהו, לא שכולם יודעים. נכון, באמת יש כאלה שבאמת הם חושבים אחרת מאשר מה שאת חושבת. ואני חושב. באמת, הפשט באמת זה שוק, חלק התחתון ברגל. יש פוסקים גדולים מאוד שהם פסקו לקולה בהקשר הזה. ששוק זה החלק העליון שברגל. או בגלל ספק דרבנן לקולה. או כי הם חושבים שזה שוק. שהשוק היא הנרווה הוא שונה מהשוק לעניין תומת אוהל. אז, אבל, זאת אומרת, אי אפשר לומר שזה כאילו מחלוקת שהיא כאילו חצי-חצי. היא לא חצי-חצי. באופן פשוט רוב ככל הפוסקים, פוסקים שהשוק זה החלק התחתון שברגל. ויש פוסקים שפוסקים שהשוק זה העליון שברגל.
הרב, יש הוכחה שהשוק זה החלק העליון? כאילו אם יש הוכחה הפוך שהשוק זה החלק התחתון, אז למה?
את צודקת, או בגלל ספק שהוא דרבנן, ואז זה לכולה. נכון, זה לא בדיוק הוכחה, כי זה הוכחה בהלכות טומאה. אין הוכחה שדיברו על ערווה, אמרו, זה החלק שהוא נדרש כיסוי.
אבל זה שוק, אז למה יש את זה?
את צודקת, לכן, אני באמת הבאתי זה כדי לומר שזה לא חומרה שהיא צדדית, כאילו. זה חומרה שמנה, רצינית. זאת אומרת, מי שכן מחמיר לחסות את החלק התחתון שברגל, הוא לא מקריץ, כאילו. זה משהו שהוא מאוד יציב, הוא חזק. להפך, הכולה היא כולה קצת חלודה טיפה. זה העניין. הייתי רוצה רק לומר ולבקש לפני